שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על ההצהרה של נשיא ארצות הברית, הצהרה היסטורית בעניין הג'נוסייד של הארמנים בתחילת המאה שעברה. מדובר בתקדים, כשנשיא אמריקני מכריז שהטבח והפשעים שהתבצעו נגד הארמנים על ידי האוטומנים בראשית המאה שעברה הם ג'נוסייד, מונח שקודמיו בתפקיד לא השתמשו בו, וזה כמובן מעורר הדים בטורקיה וגם מעבר לטורקיה, וגם איך זה משפיע על ישראל ועל הדרך שבה היא מתמודדת עם הנושא. עמנו דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה, ורמי דניאל, מלגן נובאואר, שלום רב לשניכם.
שלום.
ואני רוצה קודם לשאול אותך, גליה, מה בניואנסים האלה שהזכרתי קודם לכן קריטי מבחינת טורקיה, ומה אנחנו יכולים להבין מזה לגבי היחסים שמתגבשים כעת בין הממשל החדש של ביידן לבין משטרו של רג'פ טייפ ארדואן?
אז בעצם אנחנו מדברים על מאבק ארוך שנים בין הפזורה הארמנית שמדגישה את זיכרון הג'נוסייד ודורשת הכרה, לבין טורקיה שהקדישה מאמצים מרובים לאורך ההיסטוריה בהכחשת הג'נוסייד, ובעצם עצירת כל החלטה של הכרה בינלאומית או הכרה מדינתית בג'נוסייד. ולאורך השנים זה עלה מזמן לזמן, כל פעם שהיה יום הזיכרון לג'נוסייד הארמני, בעצם הנשיא נדרש להצהרה, ולאורך השנים הנשיאים נמנעו מלהשתמש במונח, היחיד שהשתמש בזה זה היה הנשיא רייגן, אבל גם באופן פחות מפורש מביידן. הנושא עלה בצורה מאוד רצינית בזמן ממשל אובמה, היו הרבה ממשל אובמה שרצו לקדם את הנושא, אבל כל פעם הייתה בעיה אחרת. פעם היה אובמה רצה לסגת מעיראק ופחד שהטורקים יספחו את זה, פעם היה תהליך דיאלוג בין הטורקים והארמנים והם לא רצו לסבך את זה, וב-2015 שהיה 100 שנה לג'נוסייד הארמני, אז בדיוק היה את הסיפור עם אייסיס וגם לא רצו להרגיז את הטורקים. אבל בעיני רבים זה היה טעות שאובמה לא הכיר, ובאמת אנחנו רואים את ביידן מגיע לתפקיד כשזה אחד הדברים שהיה לו די ברור שהולך לעשות. אחד הלקחים גם זמן אובמה זה שצריך לעשות את זה בשנה הראשונה לתפקיד ולא לחכות עם זה הלאה. ואנחנו בעצם רואים שזה מתוכנן בין היתר בגלל שבעצם ביידן מחכה לשוחח עם ארדואן בפעם הראשונה מאז הוא נבחר, מאז הוא נכנס לתפקידו כנשיא. הוא עושה את השיחה הזאת יום לפני ההכרה. כלומר, יש הרגשה שזה באמת היה משהו שהיה מאוד ברור לממשל שהוא הולך לעשות. ועכשיו אני חושבת שהממשל הרשה את זה לעצמו, בגלל שמצב היחסים עם טורקיה כבר כל כך רעוע, שחשבו שזה לא מה שיגרום להידרדרות נוספת, או שכבר מצב כל כך נואש, שכבר אפשר לעשות את הדברים שהרבה זמנים נאומי לעשות.
וטורקיה עכשיו נמצאת בעמדת חולשה, שלדעתך מאפשרת לאמריקאים לסמן וי על הסיפור הזה, או שיש פה אמירה ברורה שנוגעת לעניינים של זכויות אדם ושל עוולות היסטוריות שהשלטון הדמוקרטי בארצות הברית לא מוכן לטטע הצידה, ולכן המהות הזאת, האידיאולוגיה, צועדת לפני השיקולים הדיפלומטיים הביטחוניים ואחרים.
אני חושבת שזה גם וגם. אין ספק שיש פה אמירה מאוד ברורה שלממשל הזה ערכים יהיה נושא משמעותי גם במדיניות החוץ, ושארצות הברית רואה חשיבות בלקדם את הנושא הערכי, כי זה גם הופך את בעלי בריתה לבעלי ברית יותר נוחים ויותר אמינים. וזה לכן נושא אפילו של ריאל פוליטיק מהבחינה הזאת. אבל אין ספק גם שטורקיה בנקודת חולשה מאוד גדולה. כל הסיפור של רכישת ה-S400 שהביא לזה שטורקיה סולקה מפרויקט ה-F35.
זה כבר מורשת טראמפ.
מתחיל, נכון, מתחיל בזמן טראמפ, אבל בעצם הסילוק הרשמי מה-F-35 נעשה רק שבוע שעבר, ולכן שוב טורקיה מתמודדת פה בנקודת במערכת בינלאומית לא פשוטה, גם עם משבר כלכלי מאוד חריף, הלירה הטורקית נשחקה בצורה מאוד משמעותית מאז 2018, וכמובן הקורונה, גם טורקיה היום סיאנית במספר מקרים חדשים.
נעבור אליך רמי ונצלול לעומק הסוגיה ההיסטורית הכאובה הזאת. קודם כל תסביר לנו מדוע זה בכלל טאבו לדבר על, להזכיר את הג'נוסייד של העם הארמני בטורקיה.
אז דבר ראשון, אם כבר מדברים על היסטוריה, אני חושב שיש משהו מאוד מעניין בהודעה של ביידן, שזה היא הודעה היסטורית. היא לא מדברת על טורקיה, היא אפילו לא מדברת על איסטנבול, אלא הקונסטנטינופוליס.
עותמנים,
ממש,
כן.
זהו, הוא מדבר על עותמנים, הוא מדבר על העבר, הוא ממש נמנע מלייחס את הסיפור הזה לטורקי.
כלומר, אתה אומר, אפילו בניואנסים האלה של המינוחים, הוא ניסה למצוא איזשהו איזון כדי להתרחק מהתנגשות עם הטורקים?
הוא בטח, הוא ידע שתהיה התנגשות בכל מקרה, אבל הוא רצה למתן את זה. אבל בכל זאת, התגובות בטורקיה מאוד חמות, ולמה? כי מדובר אולי בטאבו הכי גדול בחברה הטורקית, כי זה סיפור שמרכז סביבו את כל הדברים הכי רגישים בהיסטוריה ובחברה הטורקית. אנחנו מדברים על השנים הקריטיות בזהות הלאומית הטורקית, סוף האימפריה העות'מאנית ותחילת הרפובליקה הטורקית.
תקופת מלחמת העולם הראשונה.
תקופה מלחמת העולם הראשונה, אבל שזה לא, בעיני הטורקים, זה לא רק מלחמת העולם הראשונה. היו מלחמות בלקנים קודם, יש מלחמת עצמות טורקית אחר כך. מדובר בעשור מאוד כואב בהיסטוריה הטורקית, וגם עשור בו הרבה מוסלמים, הרבה טורקים, הרבה קורדים נהרגו או גורשו מאדמותיהם, וזה גם מה שמונע מהטורקים היום לראות את עצמם כפושעים. הם רואים את עצמם כקורבנות של אותה תקופה, ורואים את זה נגיד בנאום של ארדואן מיד אחרי הכרזת ביידן, יום אחרי, בו הוא אומר שבעצם היו טווחים, אבל הסיפור הוא הדדי. ארמנים גם טפחו, הוא אמר טורקים, יהודים, נוצרים. וזה משהו גם חשוב בתפיסה ההיסטורית הטורקית, שאין פושעים טורקים וקורבנות ארמנים, יש הרבה קורבנות, והטורקים הם חלק מהקורבנות.
ומחייתם זה כמו צדק היסטורי, לא להציג את הדברים, אם אפשר להשתמש אולי במילים שלהם, בצורה חד צדדית.
נכון, יש ממש את ההרגשה הזאת שהמערב קיבל רק צד אחד של הסיפור. אגב, את ההשוואה הזאת בין ארמנים ומוסלמים היא לא כל כך נכונה, כי מה שקרה לארמנים ממש מבחינת עוצמה, גם זה קרה בטווח זמן מאוד מאוד קצר, זה משהו מיוחד, ויש צדק לשים את זה קצת במקום מיוחד, אבל עדיין הטורקים לא מבינים למה לא מדברים על הקורבנות המוסלמיות. וכיוון שזה גם בא ממערב, זה גם מתקשר עם עוד טראומה טורקית, שזה קצת הפרנויה הטורקית. הרעיון הזה שיש תמיד סכנה, סכנת קיום נגד טורקיה, שזה ברית בין מעצמות מערביות ושחקנים אזוריים. ובסיפור הזה הם רואים בזה המחשה. האמריקנים והארמנים עושים ברית כדי לפגוע בטורקיה ולהאשים אותה. אז יש עוד, נותן עוד ממד של רגישות בעיני הטורקים. ואולי סיפור אחרון, אם אנחנו זוכרים איך הנושא של רצח העם הארמני עלה שוב בשנות ה-70, זה היה בעקבות גל פיגועים של ארגון טרור ארמני, אסלה, שהיה אגב מחובר גם לארגוני טרור פלסטינים, שרצח, שביצע כמה פיגועים גם בשדה תעופה בטורקיה, גם הרבה שגרירים טורקים ברחבי העולם. ואז אם אנחנו לוקחים את כל הסיפור הזה, בשביל הטורקים להכיר ברצח העם הארמני, זה להיכנע ללחץ בינלאומי, זה להיכנע לטרור, זה לשכוח את הקורבנות, שזה לפעמים זיכרונות אישים בתוך משפחות טורקיות, אז כל זה מונע מהטורקים, ולא רק מהממשלה, אלא מאוכלוסיות רבות בטורקיה, להיות מוכנים להכיר ברצח העם הארמני.
תגיד, איך עכשיו מגיבים על הסיפור הזה בתקשורת, בדעת הקהל, בשלטון? אתה מזהם משהו שאפשר לגבש ממנו את התגובה הרשמית של המדינה?
התגובה הרשמית של המדינה היא מאוד ברורה, גם כי היה נאום של ארדואן, בו הוא דיבר והוא הגיב לנאום של הנשיא. מה שמעניין שארדואן לקח ממש עמדה קיצונית. זאת אומרת שנגיד יש טורקים שמוכנים להגיד שיותר ממיליון ארמנים נרצחו באותה תקופה, אבל עדיין לא מוכנים להשתמש במילה רצח עם. הוא הלך עוד הוא הלך ממש עם הקיצונים, הוא אפילו מחיש במספרים. הוא טוען שרק 150 אלף ארמנים מתו, שזה הערכה ממש ממש נמוכה. אבל זה לא רק ארדואן, עוד פעם צריך להבין שחוץ מהמפלגה שהיא שמאלנית יותר ופרוקורדית, ה-HDP, שהיא היחידה בין המפלגות הגדולות בטורקיה שמוכנה להכיר ברצח העם הארמני ולבקש סליחה, יש הסכמה רחבה בחברה הטורקית לא להכיר באותו רצח עם. עכשיו האופוזיציה תבקר את ארדואן ותגיד שהוא לא ניהל את המבצע הדיפלומטי נכון מספיק, אבל חוץ מזה יש ממש הסכמה לא להכיר. יש גם הסכמה שהסיפור צריך לעבור מהפוליטיקה להיסטוריונים, ולמשל יש גם דרישות מהטורקים שהארמנים יפתחו את הארכיון שלהם, ואז, אבל חוץ מזה, ממש ארדואן לא צריך לראות בנאום התוקפני שלו, למרות שהוא קיצוני, משהו שהוא רק סביב הממשלה, כי יש הסכמה בחברה הטורקית בנושא הזה.
אנחנו תכף גם נתייחס לישראל בהקשר הזה, אבל קודם כל אני מנסה להבין איך זה משפיע כללית גם על הצעדים הבאים של טורקיה, אבל אולי קודם כל נדבר קצת על האזור. הזכרנו את השחקנים שיש להם נגיעה בנושא, זה לא רק ארמנים, זה לא רק מדינת ארמניה שאני לא יודע עד כמה בכלל היא התבלטה בסיפור הזה בימים האחרונים, זה גם העניין של הקורדים וסוגיות אחרות שבהן מעורבת טורקיה שיכולות להציף כל מיני עניינים מהעבר. מה לדעתך צפויות להיות ההשלכות בטווח הקרוב?
בעצם העובדה שביידן מעביר את ההחלטה מדגימה את החולשה הטורקית, כמו שכבר אמרנו. והחולשה הזאת היא מתבטאת בכל מיני זירות, אבל גם בזירה המזרח תיכונית. ולכן אני צופה שבעצם ההחלטה הזאת היא תאיץ מגמה שכבר קיימת, שטורקיה מנסה לשפר את היחסים עם מדינות שונות באזור. וראינו את זה מול מצרים, כשטורקיה בעצם אומרת לאחים המוסלמים שמשדרים מהשטח שלה, תמתנו את הביקורת כלפי מצרים, עומדת להגיע משלחת טורקית למצרים בחודש הבא. אנחנו רואים את זה מול ישראל, כשפתאום הייתה הזמנה לשר האנרגיה שטייניץ לבוא לטורקיה. אנחנו רואים את זה מול הערב הסעודית, שפתאום הדובר של ארדואן אומר שבעצם המשפט נגד העיתונאי הסעודי חשוג'י נוהל בסדר בערב הסעודיה, כשאנחנו זוכרים שטורקיה הייתה מאלה שמתחו הכי הרבה ביקורת על ערב הסעודית. אנחנו רואים את זה מול איחוד האמירויות שלנו, שיחת טלפון בין שרי החוץ האמירתי והטורקי, כשזה בעצם איחוד האמירויות וטורקיה זה באמת היריבות הגדולות שלנו במערכת הבינלאומית, כך שאני חושבת שזה בהחלט יעיץ את המגמה. לגבי השאלה היותר גדולה שלך, איך זה לגבי הכרה בעוולות, אז באמת הרבה ימים יש להם עוולות, ואחד הדברים שהטורקים עושים, זה הם אומרים לאמריקאים, תסתכלו מה עשיתם לאינדיאנים, לנייטיב אמריקנס, אבל הם בעצם מתפרצים לדלת פתוחה, כי בממשל ביידן הרבה יגידו נכון, מה שעשינו היה לא בסדר בשנות הקמה, כך ש... אבל בכל זאת הרבה ימים יש להם, והרבה מדינות קמו בהרבה... דם והרג, אבל הקטגוריה הזאת של ג'נוסייד היא בהחלט קטגוריה ייחודית, ופה האנושות עשתה פחות מהסוג הזה, אבל הג'נוסייד הארמני, היום עם התחום הזה של ג'נוסייד סטאדיז שמתרחב באקדמיה, הג'נוסייד הארמני הוא אחד המקרים המובהקים.
אתה התייחסת קודם לדעת הקהל בתוך טורקיה, האם אפשר לזהות ויכוח פנימי שם סביב זה? אולי לא רק בקרב... צול מריתו של הנשיא ארדואן, אלא גם בקרב גורמי אופוזיציה, שאולי חושבים להעלות את זה כאישיו בשביל לנגח את השלטון הקיים.
לא, עוד פעם, אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה מעבר לסיפורים הפוליטיים. אי אפשר יותר מדי לשחק עם הדבר הזה כשאתה במפלגת אופוזיציה. עוד פעם, אתה יכול לבקר את ארדואן להגיד, תראה, נכשלת. הרי ביידן הכיר ברצח העם הארמני, כבר איזה 100 שנה הצלחנו למנוע עם זה, ואתה בגלל הטעויות שלך נכשלת. אבל אי אפשר, חוץ עוד פעם מהמפלגה הזאת שיש לה בעיות אחרות, כי היא פרו-קורדית, חוץ מהמפלגה הזאת אין מפלגה שיכולה יותר מדי לדבר על זה. החברה האזרחית בכמה נקודות אולי קצת יותר חופשית, גם עם הדור החדש שהוא יותר משוחרר מכל הטראומות מהעבר, אבל עדיין בטורקיה לא מדובר בנושא שאפשר לנצל במטרות פוליטיות, כי אם האופוזיציה משחקת יותר מדי או הולכת יותר מדי נגד העמדה של הממשלה, היא אמורה לקבל ממש תגובת נגד מאוד חזקה מתוך החברה עצמה.
טוב, נעבור לדבר קצת על ישראל. הזכרת קודם את ההזמנה, איך נגיד בהפתעה, לנציג הישראלי שבעצם בא אחרי תקופה של יחסים פושרים, עד כדי, נזכיר גם תקופה של נתק דיפלומטי בגלל המרמרה ודברים נוספים שלא נחזור עליהם עכשיו. הנקודה הזאת, אולי נקודת שפל מבחינת טורקיה, זאת יכולה להיות הזדמנות לשיפור משמעותי ביחסים בין ישראל לטורקיה?
אני חושבת שאנחנו עוד לא שם. אני חושבת שרמת החשדנות בין הצדדים היא עדיין מאוד גדולה. אנחנו גם פה בישראל, אנחנו עדיין במשבר פוליטי, ולכן קשה להעביר דברים כאלה. אבל זה חלק ממגמה כללית יותר של טורקיה, באמת קצת להוריד את המתחים, לנסות גם לפגוע בברית שבעצם נוצרה מולה, של ישראל, מצרים, איחוד האמירויות, יוון, קפריסין. כך שצריך עוד לראות. אני חושבת שכל השחקנים בעצם, אם טורקיה תצליח להשיג פריצת דרך מדינית עם אחת המדינות באזור, המדינות אחרות ילכו אחריה. אבל כרגע אנחנו בעצם מחכים לראות מי תהיה הראשונה שבכל זאת תיתן קצת אמון בארדואן. אנחנו עוד לא שם. באמת, בגלל שטורקיה עוררה כל כך הרבה חששות בקרב כל כך הרבה שחקנים במערכת הבינלאומית, שהמצב שלה מאוד מסובך כרגע.
לא, אם אנחנו, אני מאוד מסכים עם מה שגליה אמרה, ואם אנחנו מסתכלים, אז ביידן, ההכרזה של ביידן היא סימן של החולשה הטורקית. העובדה שישראל לא רצה אחרי אנקרה, שזו הפעם הראשונה בהיסטוריית היחסים בין שתי המדינות, היא עוד סימן של חולשה טורקית. אנחנו, ואולי זה, אפשר להדגיש את זה בצורה מאוד ברורה. טורקיה במצב לא טוב. לא טוב בכלל, והיא יודעת שהיא איבדה את האמון של האמריקאים, וביידן, ההכרזה של ביידן מראה את זה לכולם. היא מנסה, היא יודעת שהיא מבודדת במזרח התיכון ומחפשת חברים חדשים, וכרגע אף אחד לא ענה. אז גליה הזכירה את כל הצעדים שטורקיה עשה מול כולם, ועד עכשיו התוצאות לא טובות, וישראל בין היתר לא אמרה בסדר, כמו שאמרנו ב-2016, שהסכמנו לשלם לא ישירות פיצויים על המרמרה, ולהתנצל לא ישירות על המרמרה. הפעם טורקיה אומרת שהיא מוכנה להתקרב, ואנחנו לא בטוחים, אנחנו מחכים. וזה אולי גם משהו שדיברת על השינוי של העמדה האמריקאית כלפי המזרח התיכון, זה משהו חשוב מהסיפור הזה, אבל גם טורקיה מבודדת וחלשה, זה גם מה שההחלטה שביידן מוכיחה.
טוב, נסיים בסוגיה שהיא בעיניי ערכית מהותית, חשובה לו פחות מאשר היחסים עם טורקיה והשלכות על הממשל הטורקי, והיא סוגיית ההכרה בג'נוסייד הארמני בישראל. מדוע זה לא קרה עד היום, במיוחד אצלנו, שאנחנו כל כך מדגישים ומבליטים את השואה שעבר העם היהודי? איך זה שעד היום לא נמצא לנכון באופן רשמי להכיר בג'נוסייד הארמני? מה היו השיקולים? ומה המשמעויות בעיניכם? נתחיל איתך, גליה.
אז באמת, ארמנים הרבה שנים מבקשים ישראל להכיר בשואה הארמנית. הם מבינים שבעצם יש משמעות לזה שהעם היהודי יכיר בג'נוסייד הארמני. הרבה שנים הסיבה שישראל לא עשתה את זה, זה היה בגלל שהיחסים עם טורקיה היו במצב טוב, ובעצם גם טורקיה ניצלה את ישראל בארצות הברית כדרך שלה גם למנוע החלטה כזו בוושינגטון. אבל זה כבר, אנחנו לא שם, נכון? המשבר היחסים עם טורקיה בכל זאת כבר גם נמשך לא מעט זמן, ולכן היחסים עם טורקיה זו לא הסיבה כיום. הסיבה היא קשורה, אבל זה בעצם היחסים עם אזרבייג'אן. אזרבייג'אן שלה עצמה יש בעיות עם ארמניה, וגם רואה את עצמה כחלק, כקשר דם לטורקים, בעצם רואה את עצמה כצד לסיפור, ולחלוטין מתמסרת לנרטיב הטורקי, ולכן היא לוחצת על ישראל בהקשר של הכרה בשואה הארמנית, ולישראל אזרבייג'אן מאוד חשובה בגלל הקרבה שלה לאיראן. זה מבחינת המניעים הפוליטיים. מבחינה גורם נוסף זה בעצם העובדה של חלק קשה לראות בשואה משהו שאפשר להשוות אותו לתופעות אחרות, איזושהי ייחודיות מסוימת, ולכן פחות נוח להם עם הקבלה לאירועים טרגיים אחרים. הם מוכנים להשתמש בכל מונח אחר, אבל לא במונח ג'נוסייד. אבל כאמור, אם מסתכלים על העולם האקדמי, על ההתפתחות של לימודי ג'נוסייד, בהחלט יש כל תופעה ייחודית, אבל יש מה להשוות, ויש דינמיקות שחוזרות על עצמם, ויותר חשוב מזה, אם אתה רוצה למנוע את רצח העם הבא, חשוב לשים לב לסימנים המקדימים, ולכן חשוב לדון באופן השוואתי, ולכן בהחלט יש מקום לחשוב על ההשוואה. אני חושבת שגם היום, ברגע שארצות הברית הכירה בג'נוסייד ארמני, אז אם ישראל תעשה את זה, זה כבר לא יהיה איזה נקמה על איזושהי התנהלות טורקית, איזו אמירה של ארדואן פרובוקטיבית. פה זה כבר, ברגע שארצות הברית עשתה את זה, זה בעצם איזה צעד משמעותי של הקהילה הבינלאומית, ולכן אם ישראל תלך בעקבותיה, זה כבר לא סתם לשם נקמה, שזה בטח לא צריך להיות הסיבה להחלטה כל כך חשובה.
נסיים איתך, רמי, על הלקח שצריך ללמוד מהסיפור הזה גם בירושלים.
כן, נראה, אז דיברנו על החולשה הטורקית, שזאת אומרת שיחסי הכוחות במזרח התיכון זזים, ואנחנו צריכים להיות ערים לזה. ויותר מזה, אנחנו רואים, וזה אולי הסימן הכי ברור, כי זה סוגיה מאוד רגישה עם מדינה חשובה כמו טורקיה, אבל זה אחד מהסימנים שטראמפ, זהו. עידן טראמפ הסתיים.
סיפור של הקשרים האישיים.
בדיוק,
אאוט, ערכים אין.
בדיוק, בדיוק זה. החברים הטובים של טראמפ, שזה MBS בארצות הברית, שזה נתניהו פה, שזה סיסי במצרים שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה עם האופוזיציה, שזה טורקיה, שכיוון שטראמפ אוהב את ארדואן, יכולה לצאת לצפון סוריה, יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם הסנקציות עם איראן וכל מיני דברים. כל הדבר הזה נסגר, והסימנים לכך רבים. עכשיו אנחנו, ביידן החליט ללכת על טורקיה, זה לא גם, דיברנו על החולשה של טורקיה, ארדואן הוא היה המנהיג הכי בעייתי במזרח התיכון מבחינה אמריקנית, טורקיה הייתה הכי חלשה, אז לקחו את התלמיד הכי רע והכי חלש והראו אותו לכל הכיתה, כדי להגיד לכולם שזהו, שהמזרח התיכון עכשיו והמעורבות האמריקנית במזרח התיכון תהיה עכשיו שונה, פחות קשרים אישיים ויותר ערכים, כמו שאמרת.
אז תודה רבה לשניכם, גליה ורמי, וזאת סיימנו.